בוקר טוב. אנחנו דנים עכשיו היום בנושא חדש של כתיבת שטר קניין או שטר ראיה. זאת היא השאלה על איזה נושא מדברת הסוגיה. אמר לעדים, כתבו וחיתמו והבו לי. יש גרסה שלנו הבו לי, ויש גרסה בראשונים הבו לה. בבקשה? כן, כן. כן. מה? כן, כן. כן. טוב. אתה רוצה לדון בנושא הזה?
לא, אני רק אומר שיש אנשים שחלקו את המקורות.
טוב, בסדר. מסכים. נלך לפי הסדר של המקורות. תן לי את הדף מקורות בבקשה. נלך לפי סדר המקורות, אין לי התנגדות. כל הסוגיה עד עכשיו מדברת בכתובה. אמר לעדים כתבו וחיתמו והבו לי, מה שהתחלנו כרגע מדבר בבעל חוב. איפה המעבר בין כתובה לבעל חוב, אם יש מעבר או לא? נראה את הראש בנושא הזה של ייחד לארה, מה יהיה בבעל חוב כהיגב לה. בסדר. למדנו נושא של ייחד לארה בארבע מצרנה, בלא שבוע. נראה ראש סימן ג', סימן ג', ראש סימן ג'. ייחד לארה, ראש סימן ג', ייחד לארה בארבע מצרנה בלא שבוע. למה בלא שבוע? כי אם הוא ייחד לארה, אז הארה הזאת, זה הצררי דעת פסה. בחד מצרנה, ייחד לארה רק במיצר אחד, אז זה לא ייחוד מושלם. פומפדיטאי אמרי בלא שבוע, בנימת המחסי אמרי בשבוע. וילחתה בלא שבוע, שגם זה נקרא ייחוד, והוא לא מדפיס לה משהו אחר, כי זה הצררי. כתב הרי וזל, שלא אמרו פטור שבועה בייחד למטלטלין ויתניו בעיניו, וכן ארבע בארבע מצרנה. כלומר יש פה משהו משותף, אומר הרי וזל, תביט ותראה, משהו משותף בין שתי הסוגיות. בין הקטע הקודם, ייחד למטלטלין ויתניו בעיניו, המילה ייחד לא מופיעה בגמרא, כן, ולפי רבנו חנניה בכלל סדר הפוך, אבל זה אותו דבר, כן? ייחד למטלטלין ויתניו בעיניו, זה המטלטלין שהוא ייחד לה, ולכן הוא לא מדפיס לאחרים. אותו דבר ייחד לארה בארבע מצרנה, או במצר אחד, הוא לא מדפיס אחרים. אומר הרייבד, כתב הרייבד, שלא אמרו פיתור שבועה בייחד למטלטלין ויתניו בעיניו וכן ארה בארבע מצרנה, אלא בכתובה. כי בכתובה הוא מדפיס לפעם אחת, לפי שאינו עשוי לפיסה, צררי אחריני על הסמך הזה. אבל בבעל חוב חוששים אפילו לפיראון. בכתובה הוא לא עשוי להדפיס לה יותר. בכתובה הוא לא עשוי להדפיס לה יותר, אלא הדפיס לצררי פעם אחת, מטלטלין או קרקע, בסדר. אבל בבעל חוב חודשים לפיראון, וכן כתב הרב רבנו יונה. קודם כל, למה, מאיפה הרייבד לוקח את זה? זה נשמע לנו לכאורה דברי נביאות. אמנם הסוגיה עוסקת בכתובה טוב, אבל מאיפה אתה לוקח את החילוק הזה? זה מסברת הלב או זה מוכח מתוך הגמרא? אמרנו בתוך הגמרא שיש כאן חידוש שתנאי כתובה דינו כמו כתובה. כלומר שהתוספת דינה כמו כתובה. ומה העניין שהתוספת דינה כמו כתובה? מה העניין? אמרנו ש... הזכרנו באחד השיעורים הקודמים שיש שאלה בכלל על עניין של השבועה בכתובה. למה צריכים שבועה לכתובה? והלא, יש כלל שאין אדם חזקה, אין אדם פורע תוך זמנו. וכתובה לא ניתנה לגבות מחיים. בין אם נפרש לפי הרמב״ם שכתובה זה כבר חוב עם הנישואין, שיש לו זמן במות הבעל או בגירושין. וקל וחומר, אז החוב הגיע לעולם, אבל הזמן של הפיראון לא הגיע לעולם. ואין מה לדבר לפי התוספות, שאפילו החוב הוא לא בא לעולם. אז הצגנו שאלה בשיעורינו הקודמים, ולא, יש חזקה, אין אדם פורע תוך זמנו, וחזקה זו פועלת גם כלפי היתומים. למרות שיצריכו חכמים שבועה במסכת בבא בתרא, דפי עמוד ב', מבואר שחזקה אין אדם פורע תוך זמנו פותרת משבועה, כי זה חזקה מבררת, והסברנו גם למה. כי חזקה זה בירור ושבועה זה בירור, אז לא צריך שבועה, לא צריך שבועה בכלל. אז זה בשטר שתוך זמנו, כל החומר כתובה שאולי אפילו לפי התוספות לא הגיע חיוב. אז מאיפה נולד השבועה בכתובה? אז אמרנו שבכל אופן אדם מדפיס לצררי שאין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין, הרי אחד מזמני הפיראון זה בגירושין אז לא אכפת לו ממנה, אבל אחד מזמני הפיראון זה מיטת הבעל, אז אולי היתומים, אולי בנים של אישה אחרת לא התייחסו אליה יפה, תתבזה בבית דין, אז תקנו חכמים, אמרו חכמים בכל אופן ליתר ביטחון הוא מדפיס לצררי, ככה, אז תקנו חכמים שבועה על סמך זה. עכשיו תוספת, האם גם תוספת צריכה שבועה או תוספת היא כמו חוב? אז מה החידוש במילה שבועה שתנאי כתובה ככתובה, הסברנו? תנאי כתובה ככתובה פירושו כך, שאם תוספת היה חוב באלמה, היה חל פה הכלל, אין אדם פורע תוך זמנו ולא צריך שבועה לתוספת. אבל מכיוון שתוספת דינה כמו כתובה, כשם שצריך שבועה על הכתובה, כך צריך שבועה על התוספת. ככה פירש הרמה שראינו את זה בראש. נעלה כמה שורות בראש ונמצא את הדבר הזה כתוב בראש. יש כאן הגאות השרי באמצע הראש, אז נרד מתחת לגאות השרי שלי שלוש שורות. מתחילה שורה ורב רבי מאיר הנביא ז"ל פירש. ואני מקשר את פירוש הרייבד לפירוש הזה. הרב רבי מאיר הנביא פירש, אם לא תוספת כתובה ככתובה, לא הייתה צריכה להישבע לתוספת. אם תוספת היה דינה כמו חוב, לא היה שבועה כשנפרט מן היתומים. למה? לא ניתנה כתובה לגבות מחיים, אי אפשר לגבות מחיים. זה בעל חוב. לא ניתנה כתובה לגבות מחיים. ממילא יוצא שלא מתזימני בחיי הלווה. ואז מה הדין מקרה כזה? אם לא הגיע זון בחיי הלווה, גבי בלא שבועה. דקמן קירש לקיש פרק השותפין ברבטרה, דאפילו מיית מאמרינן חזקה, אין אדם פורע בתוך זמנו. אז אם כן, לא צריך שבועה. אז למה צריכים כתובה שבועה באלמנה? הרי לא הגיע הזמן בחייו. למה הוא הדפיס לצררי בחייו? לגבי כתובה הוא לתקינו רבנן שבועה, משום דלא ניחא ליה, שתתבזה אשתו בבית דין וחיישינן דילמא צררי הדפסה. והאם תוספת היא כמו כתובה? כן, תוספת כתובה ככתובה לעניין שבועה זו. אז מה נאמרו הדברים? לא כמו התוספות, שהתוספות יקשו, בדיבור מתחיל שבועה, הם יקשו, פירוש הקודם עניין עד אחד מידע שיפרוע נפרד שלא בפניו, שצריכה שבועה, אומר התוספות, ולא תשפיר למאן דמשווה שאר שטרות לכתובה. למאן דאמר שמשווה שאר שטרות לכתובה, אז מה החידוש שצריכה שבועה? הרי בלאו הכי, בכל המקרים, גם בשטרות, גם בחובות, צריך שבועה. ככה מקשה התוספות. אבל לפי הרמה, הרמה מתרץ את הקושייה של התוספות באומרו, שבעצם לא היה צריך בכלל שבועה בשטר חוב. באמת, לא עתי שפיר, למאן דמשווה שאר שטרות לכתובה. באמת אנחנו נשווה שאר שטרות לכתובה. איך אנחנו נשווה? שנגיד, כמו ששאר שטרות תוך זמנו לא צריך שבועה, גם כתובה לא צריך שבועה. אנחנו נשווה. אלא מה? בכתובה, כיוון שאדם לא רוצים בזה אשתו בבית דין, אז הוא מדפיס לה, לכן צריך שבועה. בתוספת נמי לעניין זה. אז זה הכל מתי הוא מדפיס לה, כל עוד שלא רואים צררי דעת פסה. אבל אם שוב, אם רואים צררי דעת פסה, אז אומרים, היינו צררי דעת פסה. אז נסכם מה דיברנו. דיברנו על המושג הדפסה צרורות, וגם שאלנו באחד השיעורים שאלה, הדפסת צרורות זה פיראון? היה מישהו בשיעור שרצה להגיד שזה כבר תחילת פיראון? אז שאלנו, מבחן, הצררי עבדו, באחריות מי עבדו? אם אחד לוקח כסף מהבנק, ואחר כך באו שודדים בכביש, הבנק לא אשם, שדדו לו. אז אם עבדו הצרורות, אם לתחילת פיראון או משהו, הפסיד. אז איך פה הדיון בראשונים, לפי רש"י, שעבדו הצרורות, אם הוא כן מדפיס לאחרים או לא מדפיס לאחרים, הרי אם עבדו, עבדו לה, רואים מזה, שהדפסת צרורות בכתובה זה לא כמו פיראון, כי פיראון זה יורד מהחשבון ועבדו לה, אבל פה זה לא פיראון, ולמה לא פיראון? כי אדם פורע תוך זמנו. אם כן, מהי הדפסת צרורות? ככה משכון שתהיה בטוחה. אז החידוש בכתובה, שאדם למרות שזה תור זמנו, מדפיס לה צרורות. והוא הדין בתוספת, מדפיס לה צרורות. עכשיו, מה עושה ייחד? ייחד לערה או ייחד למטלטלין, זה אומר שהוא לא מדפיס אחרים, כי זה הצרורות שהוא הדפיס. אם זה הצרורות שהוא הדפיס, אז כבר גובה בלא שבועה. למה? כיוון שהוא ייחד לה. אם הוא ייחד לה, זה מה שייחד לה. זה הדין של ייחד לערב, זה הדין של ייחד למטלטלין. אומר הרייבד, שלא אמרו פטור שבועה בייחד למטלטלין, אלא דווקא בכתובה, כי בכתובה יש עניין של הדפסת צרורות. והוא לא ידפיס צרורות אחרים, כמה משכונות נותנים פעם אחת. אבל בבעל חוב, נגיד שהוא ייחד לבעל חוב ערה, או ייחד לבעל חוב, אבל הרי בבעל חוב, אנו מלבד עניין של צרורות, מעין עניין של משכון, יש עניין של פיראון, של פיראון, ואולי באמת, אולי באמת החוב כבר נפרע. אז יש כלל שאדם צריך להגיד לחברו, טענת ברי, ישבה לי שלא פרעתיך. אם הוא טוען ברי, ישבה לי שלא פרעתיך, אז למרות שיש להו שטר, אני יכול להגיד, שווה לי שלא פרעתיך, אני בטוח שפרעתיך ואני דורש שבועה. במה דברים אמורים כשהוא אומר ברי, אבל אם הוא שמה, לא. והיתומים הם שמה. אז אם היתומים שמה, מאיפה יהיה פה שבועה? יש כאן חידוש לצד השני, שבדין אביהם של יתומים ובדין טוענים עבור היתומים את מה שאביהם יכול לטעון, כשם שאביהם יכול היה לטעון, ישבה לי שלא פרעתיך, גם בדין, אביהם של יתומים, טוענים בשבילם ברי, ישבה לי שלא פרעתיך. וחוב, עכשיו אני כאילו עושה השוואה לא הוגנת, מה זה לא הוגנת? אבל זה החידוש של הרייבד. הרייבד אומר, לא אמרו פטור שבועה, אלא בכתובה. כי בכתובה לא הגיע הזמנה, אז הוא רק יכול לייחד למטלטלין שהם יהיו בתור משכון כזה, אבל הוא לא ידפיס לה יותר, אבל בעל חוב חושים לפיראון. על איזה בעל חוב הרי מדבר? כמובן הוא לא מדבר על חוב תוך זמנו, תוך זמנו לא חושים לפיראון, אלא על חוב שכבר הגיע זמנו. והגיע זמנו, אז למרות שהוא ייחד, אז הוא ייחד כמשכון, אבל אולי גם היה פיראון, זה לא סותר, היה ייחוד והיה פיראון, אז זה אומר הרייבד, שבבעל חוב חודשים לפיראון. מאיפה הרייבד יודע להגיד את זה? הוא לא יודע להגיד את זה מעצמו, אלא מתוך שהגמרא אומרת, תנאי כתובה ככתובה אצל כתובה, סימן שדווקא אצל כתובה, תנאי כתובה ככתובה שעשוי להדפיס לה, ואם מדפיס לה פעם אחת, לא דואגים שידפיס יותר. אז זה הכל, רק שנייה, זה הכל בהדפסת משכון, שדינו כמשכון ולא פיראון. ולמה לא פה פיראון? כי אין אדם פורע כתובה לאשתו בחייו. למה הוא לא פורע? כי לא הגיע הזמן. ואם נעשה השוואה מדויקת מאוד, אותו דבר לבעל חוב, באמת, גם בעל חוב שלא הגיע הזמן בכלל לא צריך שבועה. בעל חוב בכלל לא צריך שבועה. אבל הרייבד עושה השוואה עכשיו לבעל חוב שהגיע זמנו והדפיס צררי. מצד אחד הגיע זמנו, מצד אחד הוא הדפיס צררי. אז הצררי מועיל בתור משכון, אבל יכול להיות שבאמת היה פה פיראון. אם היה פה פיראון, אז חוששים לפיראון. אז למה באישה לא חושבים לפיראון? כי באישה זה לא בגלל שזה כתובה, כן? אז אני אומר שכתובה ובעל חוב, בואו נעשה, מי מוכן אולי, 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 למחוק את הלוח? כן. אז אני אומר שיצא לנו עכשיו שני הבדלים בין כתובה לבין שטר חוב, ושניהם נכונים. הבדל אחד בין כתובה לשטר חוב שלא הגיע זמנו, והבדל אחד בין כתובה לשטר חוב שכן הגיע זמנו. ומה עם ההבדלים? כתובה שווה לשטר חוב שלא הגיע זמנו. זה ברור. כתובה שווה לשטר חוב שלא הגיע זמנו. עד שמחקו את הלוח, נעשה את הטבלה בינתיים במקום שנותר לנו לפליטה. מקום קטן, אחר כך נשמע הערות שלכם, מה שאתם רוצים. תכף. נעשה פה את המקום כאן למטה. טוב. אני מנצל את הזה, תשמע, אני כותב כאן, אז פה לא למחוק, כל היתר למחוק, בסדר? אני עושה השוואה בין כתובה לבין שטר חוב. השוואה בשני מישורים. אחד, בשטר חוב שלא הגיע זמנו. שלא הגיע זמנו בחיי האב. אז מה הדין? גובה מיתומים בלא שבועה. שטר חוב שלא הגיע זמנו בחיי האב, גובה מיתומים בלא שבועה. אבל כתובה, אני חוזר, עוד פעם, חוזר, שטר חוב שלא הגיע זמנו בחיי האב, גובה מיתומים בלא שבועה. למה בלא? כי לא הגיע זמנו. לא הגיע זמנו, אז הוא לא פרח. מה שצריכים שבועה זה רק בהגיע זמנו. כתובה תמיד לא הגיע זמנו, ואף על פי שלא הגיע זמנו, אף על פי שלא ניתנה כתובה לגבות מחיים, חוששים לצררי, שהדפיס לה. למה הוא הדפיס לה? שלא תתבזה בבית דין. שלא תתבזה. כן, זה הבדל בין כתובה, זה הבדל שכבר למדנו, בין כתובה לשטר חוב. עכשיו נמשיך את הרייבד ונעשה כתובה, נעשה השוואה בין כתובה לבין שטר חוב, הפעם לשם שינוי, שטר חוב שהגיע זמנו. שהגיע זמנו, חיי האב הגיע ולא נפרע. ולא נפרע. ועכשיו נפרע מיתומים. אז מה הדין בזה? צריך להישבע
כשגובה, תמיד יהיה טוב. וכתובה, תמיד לא הגיע זמנה, תמיד לא הגיע זמנה, בחיים, ובכל זאת, צריכה להישבע ליתומים. אומר הרייבד דבר מעניין. למה כתובה צריכה להישבע ליתומים? חשש שהתפיס שררי. שררי זה פיראון או משכון? שררי זה משכון. האם חוששים לפיראון? לא. לא, חיישינה, למד חט, לא חושבים לפיראון, רק למשכון. עכשיו, ייחד לערה, זה דין אחד. ייחד לה, או ערה, או מטלטלין. ייחד לה או ערה או מטלטלין, אין צריכה שבועה. למה? כי זה מה שהוא התפיס לה. אז לא צריכה שבועה. בעל חוב, אני עושה עכשיו שטר חוב, לא שלא הגיע זמנו פה, אני עושה שטר חוב שהגיע זמנו בחייה ולא נפרד. צריך להישבע שגובה מיתומים. למה? יש שתי חששות. א', חשש צררי, כמו אלמנה, וגם חשש פיראון. מתי יש חשש פיראון? כשטוען בריא רעתיך, או ליתומים טוענים כן. אז יוצא שיש שתי חששות, צררי ופיראון. שמה דין אם הוא ייחד, אומר הרייבד, מה דין אם הוא ייחד? ייחד מטלטלין או קרקע, אז אין, זה מוריד, אין חשש צררי. אבל עדיין חיישינה לפיראון. אין חשש צררי, אבל חיישינה לפיראון. מתי חושב לפיראון אם הוא טוען פרעתי, או ביתומים שטוענים בשבילה. ולכן יש שבועה. אז אומר הרייבד, שזה המכוון של הגמרא כל הזמן, שהגמרא עושה חילוק בין כתובה לבעל חוב. והחידוש שתוספת כתובה ככתובה אצל בעל חוב. אז הרייבד הוציא את הדין שלו מהגמרא. איך הוא הוציא דין שלו מהגמרא? הוא אמר שזה החידוש שתוספת כמו כתובה. שמה זה כמו כתובה? שזה לא כמו שטר חוב, אלא תוספת היא כמו כתובה. ואם כמו כתובה, אז לא חושבים בה לפיראון, חושבים בה רק לצררי. ואם חושבים בה רק לצררי, אז ייחד לערה, מוריד חשש צררי. אבל בכתובה עדיין יש חשש של פיראון. יש פיראון, אז מה? אבל בבעל חוב יש חשש פיראון. יש חשש פיראון, אז אפילו שייחד, מה עוזר ייחד? ייחד אומר שלא ידפיס צררי אחרים, אבל אולי יחד עם הדפסת הצררי הוא באמת פרה, ואם פרה צריכים לטעון ברי, אבל יתומים, בדין אביהם של יתומים, והם טוענים.
נתנאל מקשה על הרייבד,
כן, רק רגע, אז זה השיטה. זה השיטה של הרייבד, וכך הוא מוצא את ההבדל, את ההבדל בין כתובה לבין בעל חוב. אני רוצה לראות רגע את הדבר. אני רוצה להראות לכם עוד את החידוש הזה במערם שיף, שמערם שיף
מתרץ בזה את הקושה של תוספות על רשי. רשי אומר לשבועה שתוספת ככתובה שצריכה שבועה. והתוספות מקשה על רשי, תוספות מקשה על רשי, ולא עתה שפיר למד דמשווה שר שטרות לכתובה. כך תוספות מקשה על רשי. אומר המהר"ם שיף, מדעת עצמו את החידוש הזה. מדעת עצמו. אני קורא מהר"ם שיף, אצלי זה בעמוד 26, והוא מתרץ בזה את הקושיה על רשי. אני לא קורא את כל המהר"ם שיף, כי זה מפולפל מאוד, רק את הקטע שלנו, איפה שמופיע אות מם, אות מם. באמצע מהר"ם שיף שלי יש מם של הביאור, ועוד אפשר לומר. הוא רוצה ליישב את הקושיה של תוספות על רשי, ועוד אפשר לומר. לפי מה שכתב הראש בשם הפוסקים, שלא אמרו חכמים לפתור משבועה בייחד למטלטלין, וכן לייחד לארה בארבע מצרנה, אלא בכתובה. אבל לבעל חוב חיישינן לפיראון. עיין שם, זה הראש בשם הרייבד. אם כן הוא אומר, לעניין זה תנאי כתובה ככתובה. שמה? לפתור משבועה בייחד. מה התוספות שואלים? התוספות שואלים, לא תשפיר למאן דמשווה שער שטרות לכתובה לחייב שבועה. כי לחייב שבועה, מחייבים שבועה גם בשער שטרות. אז למה נקט תנאי כתובה ככתובה, הרי אפילו בשער שטרות מחייבים שבועה? אומר המהר"ם שיף, לא הכוונה לשבועה לחייב שבועה. הכוונה במילים האלה לפתור משבועה. איך לפתור משבועה? על פי המשך הגמרא, לשבועה בייחד. שבייחד, אז הייחוד פותר משבועה. מה איתה? מה? כל הטעם של השבועה זה משום צררי. והייחד מועיל לפתור משבועה צררי, כי רואים שזה הייחוד, זה הצררי. זה דווקא בכתובה שהוא מדפיס צררי. אבל בשאר שטרות, בחוב חיישינה לפיראון. אז צריכים שבועה. אז מה שהוא אומר, אם כן, לעניין זה, תנאי כתובה ככתובה, לפתור משבועה בייחד. 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 מה הכוונה לפתור משבועה בייחד? שאם הוא ייחד, אני לא חושש לצררי. אבל באישה, אבל בשאר שטרות, כמובן, בהגיע הזמן. בהגיע הזמן. אז אפשר להגיד, נו, זה לא השוואה, והגיע הזמן, זה לא כמו לא הגיע הזמן. אבל זה הפירוש. דיינו, שאם לא הגיע הזמן, באמת שער שטרות פטור משבועה. אבל החידוש של הגמרא הוא לשבועה, הוא זה. אנו מדברים על מקום שחוששים. אז למה חוששים? בכתובה חוששים לצררי. ולעומת שער שטרות חוששים גם לפיראון. מה ההבדל בין לחשש פיראון לחשש צררי? הבדל הוא, התפיס קרקע או מטלטלין ייחד. אז בכתובה, היינו צררי דעת פסה, ולא חושבים שמדפיס אחרים. ולפיראון לא חיישינן, כי לא הגיע הזמן. ולבעל חוב חוששים לפיראון. זה העניין. אז אם כן, זה ההבדל. עכשיו הוא גם רוצה לקיים, רק אני רוצה להראות לכם גם את הפירוש השני שציינתי, כבר למדנו את זה, כיוון שכאילו שני תירוצים על רשי, אני רוצה להוציא מהר"ם שיף, שני תירוצים על רשי, כבר תירוץ השני כבר אמרנו אותו בשיעור, אני חוזר על זה כי זה מודפס. תוספות מקשים על רשי, לשבועה שצריכה שבועה בכתובה וגם על התוספת. של תוספות, גם שאר שטרות צריכה שבועה, ובא לפרם נכסי יתומים, ועד אחד מודל מקצת, למד למשל שלא לכתובה, גם צריכה שבועה. אז אומר המהר"ם שיף בתירוץ הראשון, בתירוץ הזה, שזה המקור של הרייבד, שנכון, זה שצריכה שבועה זה ידוע, אבל בייחד לארה או בייחד למטלטלין, פטור משבועה. אז זה ההבדל בין שאר שטרות לכתובה, כמו שהסברנו, שבכתובה ייחד פטור משבועה, בשאר שטרות צריך שבועה. למה? חשש פיראון. גם הוא אומר, אני מדלג שתי שורות, גם יש לקיים פירוש רשי, כמו שכתב הראש בשם הרמה, שאם לא תוספת ככתובה, אם תוספת כתובה לא היה ככתובה, לא הייתה צריכה להישבע לתוספת כשנפרט מנכסי יתומים. למה? אף שגם בעל חוב צריך להישבע, כי הגיע זמנו. אבל כתובה הזו ניתנה כתובה לגבות מחיים דבעל חוב, אז לא מתזים הנה בחיי הלווה, אז גבי בלא שבועה, לכמן קרש לקיש, פרק השוטפים, אפילו מייתמי, אמרים חזקה אדם פורע תור זמנו. לגבי כתובה ותקינו שבוע, רבנן שבועה, לא ניחלה, תלמזה אשתו בדין, וחשינן, דילמה, מה? לא דילמה פרה, כמו שהוא אמר קודם, דילמה הדפסת שררי. ותוספת ככתובה לעניין שבועה זו, שמה התפיסה צררי, שמה התפיסה צררי. עד כאן דברי אמר המשיף, וזה כאילו אמר המשיף, הוא היה כל כך גאון גדול וחריף, אז הוא בעצם, הוא מחדש את הפירוש של הרייבד, את הפירוש של הרייבד בעצמו. הוא מחדש את החידוש הזה בעצמו, אבל החידוש הזה רואים כמה גדולים דברי אחרונים, שאחרונים הללו, רוצה להגיד לכם, אמר המשיף, מרשה, לא היה להם שיטה מקובצת, לא, אולי כן היה להם, אבל לא היה להם רשב"א, לא היה להם ראש. כן, אז הוא מחדש את החידוש הזה מעצמו, לפרש את הגמרא, אבל כמה רואים גדולים דברי האחרונים שהיו עמוקים מאוד ועמלו על התורה, שהם הגיעו בעצמם לפירוש הזה של הרייבד המובא בראש. אז אם כן, הסברנו בזה, אבל באמת השוואה היא לא הוגנת. היא לא הוגנת. למה תוספות לא פירשו את זה? כי ההשוואה היא לא הוגנת פה. מה זה לא הוגנת? זו השוואה הלכתית נכונה, אבל היא לא הוגנת מבחינת הדימוי המוחלט. למה? כי אם אנחנו נלך אחר הדימוי המוחלט, אז צדקו דברי הראש בשם הרמה שאמר, שכתובה, כמו שכתבתי למטה, שכתובה דומה לחוב תוך זמנו. וחוב תור זמנו בכלל אין שבוע. אז החידוש הוא פה שבכלל צריך שבוע. שבכלל צריך שבוע. זה בכתובה כי לא הגיע הזמן. ההבדל השני של הרייבד, זה עושה הבדל בין כתובה לחוב שכן הגיע זמנו. ולמה עושים השוואה כזאת? נתן לנו רשות. כי אנו מדברים פה על חשש שמה התפיס. אז כאילו אומרים שבכתובה לא תופס המושג תור זמנו אחר זמנו, תמיד הוא מדפיס בזה אשתו בדין. אז זה כבר דומה, ממילא כבר דומה גם לחוב, גם לאחר זמנו. אז אם כן, פה בא ההבדל, שבכתובה יש חשש שמה מדפיס, ואמרנו שהדפסה היא כמו משכון, אבל זה, אם עבדו, ראינו ברש"י, אם עבדו, עבדו לא עבדו לאישה, זה לא פירעון. אבל פירעון לא חשיין בכתובה, כי לעניין זה אומרים, אין אדם פורע תור זמנו, אבל לבעל חוב, אחר זמנו חשיין לפירעון. אז אומנם הוא ייחד קרקע, זה החידוש של הרייבד, מעניין. אפילו ייחד קרקע זה בתור משכון, בסדר, אבל אולי הוא גם פרע לו את המשכון, הוא יחזיר לו אם ירצה השם. זה הרעיון של הרייבד, זה רעיון מאוד חזק ונכון. זה לעניין הנושא של ייחד לארה בארבע מצרנה. עכשיו, מישהו רצה על זה לשאול שאלה, יכול לשאול, מה?
הוא בא נתנאל, איך אתה אומר את זה?
הוא בא נתנאל, בוא נראה מה הוא מקשה, בסדר? אנחנו עומדים בראש עוד ג' אין אדם עשוי לדפיסת שררי אחרינה, על הסמך הזה. מה זה נקרא שררי אחרינה? הוא כבר ידפיס פעם אחת, הוא לא ידפיס פעמיים. ומי הוא לא נהירה? דה כתובה בתגובה נהו בשעת מיטה. טוב, אבל בשעת מיטה מי ידפיס לה? וזמנה נמי הוא, זה נכון? ואמי לו חשינה דילמה אדפיס לה אישתה. טוב, זה חשש רחוק שהדפיס, שהוא היה בדיוק שכיב מרע והדפיס בשעת מיטה. יש, אני חושב שהרבה אנשים הם בדרגה של שכיב מרע, ואז באותו זמן אולי הוא מדפיס, אולי הוא לא מדפיס, אבל זה לא מובן מה שהוא שואל, בגלל שהרי הוא הדפיס לצררי. אז בשעת מיטה הוא לא דואג, הוא הדפיס לה את הצררי האלה. אז מה נגיד שהדפיס לשנית? הרייבד דיבר לא על הדפסת שררי בשנית, רק על פיראון. אבל בכתובה, אפילו בשעת מיטה הוא לא פורע לה, כי הוא עוד לא מת. אז זה לא מובן הקושייה הזאת, הקושייה הזאת של הרע, היא לא מובנת. מדוע? כי בבעל חוב, הרייבד ידגיש שחושים לפיראון, זה נכון, אבל לצרר יחריני לא חי שינן כי הוא יחד לה. אז מה שואל הרעו? אולי בשעת מיטה זה זמן הפיראון, אז הוא מדפיס לה. מה הוא מדפיס לה? הוא כבר הדפיס לה, כבר הוא יחד לה הרע. אני יותר מבין את הרייבד מאשר את הקבושה של הרעו. טוב, מי רצה לשאול כל שאלה שישאל? כן. נכון, 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 באמת, זה אנחנו רק אומרים שתוספת כתובה ככתובה לעניין שבועה. אבל מה אמרנו לעניין שבועה? לחייב שבועה או לפתור משבועה? אז יותר טוב הפירוש של הראש בשם הרמה לתרץ את רש"י. שאנחנו מדברים לחייב שבועה, ומה החידוש לחייב שבועה? שכתובה בסך הכל זה כמו שטר שלא הגיע זמנו לגבות. אז אין אדם פורע תוך זמנו, אבל בכתובה הוא עשוי להדפיס לה, כי לא עוד בזה אשתו. אז התירוץ של הרבה בשם הרייבד יותר טוב, אבל, אבל, אבל לא בתור תירוץ על רש"י, בתור הסבר בגמרא, אז הרייבד הוא טוב. לא בתור תירוץ על רש"י, אתה צודק, כי רש"י משמע שהמדובר הוא לחייב שבועה, והרייבד אומר לפתור משבועה, אבל בלי לתרץ את רש"י. עצם החילוק הוא נכון מאוד, נכון מאוד. מי רצה לשאול שאלה? אני מקווה שהתירוץ הוא מובן, שדיברנו על חשש הדפסת צערי ועל חשש פיראון. כבוד הרב, איך אתה עובר מנושא לנושא? המעבר הוא בצורה הבאה, שבשטרות אתם רואים למטה כתוב שטר שלא הגיע זמנו, לא חושים לא לפיראון ולא לדפסת צערי. למעלה כתוב ששטר שהגיע זמנו, חושים גם לצערי וגם לפיראון. עכשיו השאלה בכתובה. מצד אחד כתובה לא הגיע הזמנה, למה חוששים? תשובה, היות ולא הגיע הזמנה, אז לא חוששים לפיראון. אבל היות ולא רוצה להתבזה אשתו, חוששים שהתפיס צררי. נפקא מינה, אם ייחד לה ערה, או ייחד לה מטלטלין, היינו צררי דהדפסה ולא צריך שבועה. אז לא צריך שבועה ולפיראון לא חיישינן. אבל בשאר שטרות חוששים גם לפיראון. ולכן צריכים שבועה, ואף על פי שאמרנו שחזקה, שצריכים טענת ברי פרטיך, אבל היתומים, היתומים בדין טוענים בשבילם, מה שאביהם יכול לטעון. מה אביהם יכול לטעון פרטיך? בוודאי, גם ליתומים טוענים פרטיך. טוב, עד כאן פירוש הרייבד רבי יוסף, כן.
אבל יכול להיות שפה, זה שטר פה, יש משקות. אז למה לא להשפיע אותו? גם אצלנו בכתובה, היתומים כן מסכימים.
רגע, שאלה, שאלה, אני מבקש, טוב, כי אני לא יכול לחשוב, אתה רוצה לעשות מעבר בין כתובה ליתומים. בוא נדבר קודם יתומים. שאלה ראשונה אתה שואל, נחשוש שמה יש משכון. באיזה שטר, שהגיע זמנו או שלא הגיע זמנו? לא הגיע זמנו?
לא, לא הגיע זמנו, אבל יש משכון, למה שואל?
זה אתה שואל שאלה על הגמרא בבא בתרא. על הגמרא בבא בתרא, אתה שואל בעצם שאלה, היא לא על הרייבד, היא שאלה על הגמרא בבא בתרא. בבא בתרא, מה כתוב? חזקה, אין אדם פורע תור זמנו ואפילו מייטמי. אז אם לא הגיע הזמן בחיי האבא, קוראים היתומים בלא שבועה. אז אתה אומר, חשש פיראון אין, אבל אולי הוא ידפיס משכון, אולי, כן? אולי הוא ידפיס משכון. אז התשובה כנראה כזאת, כנראה כזאת. אם אדם טוען לחברו, בוודאי התפסתי לך משכון, בוודאי, אז זה טענת בריא. וכמו כן, אם אדם טוען לחברו, ודאי פרעתיך, זה טענת בריא. זה אם אדם בא וטוען. עכשיו הוא לא בחיים, אז הוא לא כאן, הוא לא טוען. אז אנחנו בכלל לא יודעים לא שתפיס משכון ולא שפיראון, לא יודעים. אלא מה? בדין אביהם של יתומים, טוענים ליתומים מה שאביהם יכול לטעון. מה טוענים? שם הפרה. האם טוענים שם, בוא נשאל שאלה מצחיקה קצת. האם טוענים ליתומים שמה הוא מחל על החוב? אולי הוא מחל על החוב? לא. למה? כי החוב עומד לפיראון, אבל החוב לא עומד למחילה. אז מילתא דשכיחא טוענים ליתומים. מילתא דלא שכיחא, לא, אנחנו אומרים שטענת בית דין היא טענת ברי, כי לא משביעים אלא בברי. אז למה טוענים ברי? כי פיראון הוא מילתא דשכיחא, כי כל חוב עומד לפיראון. עכשיו נשאל, האם כל חוב עומד להדפסת משכון? לא. יש חובות שיש משכון, יש חובות שאין משכון. אז
במקום נעקו כן, נעקו לא.
כן.
אז אם נעקו כן.
בסדר, אבל, 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 אם אדם בא וטוען לחברו, הלא פרעתיך בוודאי, ישבע לי שלא פרעתיך, יכול. ישבע לי שלא קיבלת ממני משכון, יכול. אבל אם הוא לא טוען ברי, אלא בדין, היתומים צריכים לטעון בשביל היתומים. אז מה טוענים? מילתא דשכיחא. פיראון זה מילתא דשכיחא. משכון הוא לא גדר מילתא דשכיחא. למה? כי החוב לא עומד לזה. אז לכן בית דין לא טוענים. לכן עובדה שהגמרא בבא בתרא, שאלתך היא על הגמרא בבא בתרא, אומרת שגובים מיתמי בלא שבוע. למה לא טוענים להם שם המשכון? כי זה לא שכיח. זו התשובה. משכון זה אולי, אולי מצוי, אבל זה לא שכיח כדוגמת פיראון, כי פיראון החוב עומד לזה. בסדר?
טוב. זה משוואה לגרובה שהאב שהבעל הוא מתפיס שררה, זה בוודאי שהיתומים יודעים. אם היתומים לא יודעים, אז היא לא יכולה לבוא להגיד, זה יתפיס לי. מה יתפיס לי? אז אי אפשר לעשות השוואה בין שטר חוב שהיתומים לא יודעים לכתובה שהיתומים יודעים.
לא, לא, אבל המדובר כאן בגמרא ביחד לערה, או ייחד לצררי. מה זה ייחד לצררי? שהכל מודיעים שצרורות אלו הם של אביהם. והכל יודעים שרק כזו הוא של אביהם, והכל יודעים.
מה זה הכל יודעים? היתומים.
מודיעים, כולם מודיעים.
אז הם הולכים לעשות השוואה לשטר חוב.
ככה, כי הרייבד אומר, אותו מקרה אצל בעל חוב, דיינו, שתי הצדדים מודיעים. שמטלטלין אלו הם צררי מאביהם. במקרה, במקרה כזה, הכל מודים, אין ויכוח. אז עכשיו השאלה, האם צריכים שבועה או לא צריכים שבועה? אז זה המקום להגיד, היות ויש צררי, אז לא צריכים שבועה. כי עכשיו באים לגבות מן הצררי האלה. זאת אומרת, קיבלתי משכון, עכשיו אני גובה מן המשכון הזה. אומרים היתומים, אבל אולי הוא פרה לך חוץ מזה. שואל הרבד, מה פתאום חושים שפרה חוץ מזה? למה בכתובה לא חושים שמה פרה? אז התשובה, בכתובה זה תוך זמנו, אז לא חושים שמה פרה. אבל בעל חוב, כשהגיע זמנו, לא כשלא הגיע, כשהגיע זמנו, חושים לפיראון. אז אם הגיעו לפיראון, אומרים לו תשבע. אז הנקודה היא שלמשכון לא חי שינן, ופה בגמרא ייחד לקרקע, ייחד למטלטלין, זה לא חשש. זה ודאי. אז הוודאי הזה פותר משבוע באישה. למה? כל השבוע בגלל שבע יפיס צררי, אבל פה היינו צררי זה התפסה, כמו שראינו. טוב, עוד מי רצה לשאול שאלה. כן.
מה הטעם במלווה שהוא יביא לצררי?
כמו משכון, כמו שרבי יוסף הציע, שנחשוש מעצמנו, שמנתן לו משכון. שמנתן לו משכון. היינו צררי, היינו משכון, אבל הרייבד אומר, שיש גם חשש פיראון, וחשש פיראון לא יצאנו בחוב שהגיע זמנו. אולי, אולי פרה לו, ואם פרה לו, עצום משבועה. בהתחלה נתן לו צררי בזמן ההלוואה, ואמר לו, הצורות האלה, תשמור אותם, תהיה בטוח, זה משכון. ומצלו. אחר כך הוא מת, והוא בא לגבות מהיתומים בשטר. אז הוא מבקש רשות לגבות מן הצררי הללו. אומרים בית דין, תשבע. שואל הרייבד, למה היא שבע? הרי פיס צררי, ובתיס צררי לא חושים לצררי אחרים. אם לא חושים לאחרים, אז למה צריך להישבע? אולי פרה לו בדולרים, אולי נתן לו כסף מזומן. ולא הספיק לקחת את הצררי, כאילו... הצררי אין ויכוח שזה שייך למלווה, אז הוא יודע שהוא יחזיר. בינתיים הוא פרה לו בכסף. אז השאלה היא, האם יש חשש פיראון למרות שהיא פיס צררי? כן. למה? כי המשכון לא עומד להיפרע מן המשכון, עומד להיפרע בכסף. והמשכון הוא לביטחון. הרבה פעמים אדם משאיר את הביטחונות שיש לו אצל השני, למרות שהוא פרע לו. כן? נקרא דוגמה היום למשל, אדם מזכיר דירה. נקרא דוגמה פשוטה. אדם מזכיר לחברו דירה, נותן לו צ'קים חודשיים. אומר לו, אבל אולי תעשה נזק בדירה, אולי לא תשלם איזה חשבונות של גז, מים, חשמל. תשאיר לי צ'ק ביטחון, משאיר לו צ'ק ביטחון. עובר שנה, סוחר יוצא, מזכיר דירה למישהו אחר. האם קורה שהוא משאיר את הצ'ק ביטחון בטעות אצל הזה, כי הוא אומר, זה צ'ק ביטחון, אז אני מה... נשאר אצלו. קורה או לא קורה? קורה הרבה, וגם אצלי זה קרה. קורה הרבה. למה? הוא יודע, לא יעשה שימוש. אז מה זה צ'ק ביטחון? כמו צררי. ביטחון לגבייה, אבל אם לא קרה כלום, והכל קשורה והכל בסדר, שכח מזה. בסוף הוא מצלצל לו, מה עם הצ'ק ביטחון? אה, כן, מעטפה בוא תיקח. אז זה צררי. הצררי לא ניתנו לפיראון, צררי ניתנו להבטחת הפיראון. אבל זה לא הפיראון. אז האם אין חשש בבעל חוב שמה פרה לו? תשובה, הוא צריך לטעון פרעתיך. אם לא טוען פרעתיך, לא חושים. אבל ביתומים מחמירים יותר, בדין טוענים בשבילם שמה הוא פרה. אז אומר הרבד, אבל יש הרי צררי, אז למה נגיד שהוא פרה? אומר הרבד, צררי לחוד, לפיראון לחוד. אולי פרה, והצררי זה סתם עומד שם. בסדר? טוב. זה מתאים הכל למה שדיברנו אתמול, שצררי זה לא תחילת פיראון, צררי זה רק משכון. טוב, אנחנו ממשיכים בגמרא, בנושא של שטרות. נושא של שטרות. אמרתי שיש גרסה בגמרא, אמר לדים כתרו וחתמו ואבו לה, ויש גרסה שבאבו לי, אבו לי. נסביר את הגמרא בהתחלה לפי הגרסה אבו לי. אדם אמר לעדים, כתבו וחיתמו את השטר ותיתנו לו את השטר. על מה מדובר כאן? אומר רש"י, אמר לעדים, כתבו וחיתמו כגון מתנת קרקע. הוא נתן קרקע, ובואו נשאל אתכם איך קרקע נקנית.
שטר חזקה.
חליפין. כסף, נכון? כסף, אברהם שקל לעפרון. חליפין, מגילת רות. שטר, איפה כתוב שטר על קרקע? כתוב בתנ"ך, שטר על קרקע. ירמיהו, הנה חנמל, בן שלום דותך, ירמיהו למד ב'. מתי אותו קונה את השדה? בחורבן ירושלים. ומה הוא רוצה להגיד לו? עוד יקנו בתים, שדות וקרמים בארץ הזאת. אז אם כן, שטר גם מועיל. ואם כן, פה עוסקים בנושא של שטר. מלדים כתבו וחיתמו שטר גון מתנת קרקע ותיתנו לו. האם כשהוא אמר לעדים, הוא כבר קנה את הקרקע? מה? לא, רק אמר, כתבו וחיתמו ואב אולי עוד לא נתנו לו. אבל מה, אולי הוא כבר נתן את הקרקע, איך קנו מיני? אם כבר קנו מיני בקניין סודר, סתם קניין בתלמוד, זה קניין סודר, אז אם כבר קנו מיני את הקרקע בסודר, אז כלפי הקניין, הקניין כבר תפס. והשטר, למה נצרח שטר? הרי כבר קנה בסודר. למה נצרח השטר? ראיה, אשמחת, ראיה. אני צריך לראיה בלבד. אז אם קנו מיני, לא צריך למלוך הבי, למלך בו שינית על כתיבת השטר, הוא בטח מסכים, כי כבר קנו מיני, הכל נגמר, רק השטר עומד לראיה בלבד. אבל אם לא קנו מיני, אבל אם עדיין לא קנו ממנו ועוד לא חל הקניין, פומפדית אמרי, לא צריך למלוך הבי. הוא ציווה ככה לעשות, אז לא צריך למלוך הבי. ומה אתה מחס יעמרי, עוד לא היה קניין, אז עד שמגיעים לכתוב ולתת, צריך למלוך הבי. וילכתה, צריך למלוך הבי. למה? כי עוד לא נעשה קניין. אז מה יצאנו כלל? סתם קניין לכתיבה עומד, כשהיה קניין, אבל אם לא היה קניין, צריך למלוך הבאי. רש"י, אמר לדים כתבו וחתמו, כגון מתנת קרקע, לא צריך למלוך הבאי, אם עדיין עומד בדיבורו, שיכתבו לו. למה? כיוון שקנו ממנו סתם קניין לכתיבה עומד. יש לי שאלה, מה יהיה? היום יש אס-אמס, ויש, מה יש עוד? וואטסאפ וכל הדברים הטובים, שמשתמשים בהם לטוב כמובן. כולם שאלו אותי אם זה טוב וואטסאפ, זה לא טוב וואטסאפ. אז אמרתי, סכין זה טוב או לא טוב? המחבלים אומרים זה טוב, זה טוב להרוג. והיהודים אומרים, זה טוב למילה, לעשות מצוות מילה. והקצב אומר, זה טוב לקנות בשר לשבת. כלומר, כל כלי תלוי בשימוש שלו, איך אתה משתמש. הקדוש ברוך הוא נתן בחירה לאדם, להשתמש בכל מה שיש, יכול להשתמש חס ושלום לרעה, יכול להשתמש למצווה, יכול להשתמש לדבר הרשות. עכשיו, פה יש לי שטר, שהוא אומר לעדים לכתוב את השטר. אז מה השאלה, האם הוא עומד בדיבורו או לא עומד בדיבורו? תגידו לי אתם, אדם צריך לעמוד בדיבורו? יש מצווה, מה? איך? אבל הרי מה כתוב? קנו מיני. מה זה קנו מיני? מה הכוונה קנו מיני? קנו מיני, בקידן חליפין. אז הקרקע מכורה או לא מכורה? פשוט שכן. אז מה צריך שטר? שאלתי קודם, אמרתם לי לראיה. אז אני הצגתי שאלה, האם צריך, רש"י אומר, לא צריך להמלוך הבאי, אם הוא עומד בדיבורו. כי בטח הוא עומד בדיבורו, כי סתם קניין לכתיבה עומד. אז זה עניין של אומדנה. שאלתי שאלה מצחיקה, האם חייב, יכול, צריך לעמוד בדיבורו? כן. מצווה לאדם לעמוד בדיבורו, שנאמר, הן שלך צדק. מה יקרה אם הוא לא יעמוד בדיבורו? יגיד לו, לא, ישלח לו אס-אמס, ישלח לו וואטסאפ. אני לא מוכן לכתוב את השטר. יגיד לו, למה לא? יגיד, תביא עוד 100 שקל, תקבל שטר. לא תביא 100 שקל, לא תקבל שטר. יש בן אדם כזה? יש אנשים כאלו? יכול להיות? יכול להיות, נכון? מותר את זה לעשות? לא. אדם צריך לעמוד דיבורו, אבל יש איש כזה בעולם? יש. אז לכן כתוב כאן, לא צריך להימלך בו. ועל זה אני שואל. העדים הללו ראו את הקניין? קנו מיני, מה זה קנו מיני? אנו מדברים עכשיו על קנו מיני. שאלתי, קנו מיני? איך אתם מבינים מהלשון שכתוב קנו מיני? לא צריך להמלוך הבאי, לא צריך. סימן שאם הוא רוצה לחזור הוא יכול או לא? הבנת הנקרא, אני קורא את הגמרא, קנו מיני? לא צריך להמלוך הבאי אם הוא חוזר או לא. למה? כיוון שייפה את כוחו כל כך בעין יפה שכבר הקנה לו, בטח הוא רוצה לכתוב את השטר. אז עכשיו אני שואל, אם כתוב בגמרא, לא צריך להמלוך הבאי, אבל אתה נקרא, סימן, שהוא יכול לחזור בו או לא יכול לחזור בו? לא? אם נגיד שהוא לא יכול לחזור בו, אז מה החידוש לא צריך למלוך הבאי? הרי הוא אינו יכול לחזור בו. אני חושב שיש נפקא מינה בהבנת השאלה. חלק מכם אולי הבינו את השאלה שלי, אם יכול לחזור בו מן המתנה. ועל זה אמרו, לא, מן המתנה לא יכול לחזור בו. אני מסכים עם תשובתם. המתנה, כיוון שקנו מיני, מן המתנה לא יכול לחזור בו. שאלתי ובקשתי לשאול, האם יכול לחזור מכתיבת השטר? אמרו לו, אתה רוצה שטר? כאן עוסקים בכתיבת השטר. אני חוזר שוב על מה שכתוב. כתוב, אני קורא, אמר לעדים, כתבו וחיתמו ואבולי. מה אבולי? כתבו וחיתמו ואבולי. מה אבולי? כוס קפה, סוכריה על מקל, קרקע או שטר? תשובה נכונה, שטר. השטר. אז שאלתי, האם באמת הוא כן יכול לחזור או לא יכול לחזור? אם כתוב, לא צריך להימלך בו, אז מה הסימן? שהוא יכול לחזור או לא יכול לחזור? מה?
הרן אומר שלא יכול לחזור.
אני לא יודע רן, אני עכשיו לומד את הגמרא, הבנת הנקרא. אני שואל, אם כתוב הגמרא, הנה, השאירו לי פה מקום, בסדר?
כתבו וחיתמו את מה חיתמו? שטר ותנו לו אז כתבו וחיתמו שטר ותנו לו עכשיו יש שני מקרים קנו מיני, לא קנו מיני מה זה קנו מיני? לפני כתיבת השטר קנו מיני, קניין סודר על המתנה על המתנה של הקרקע עשו קניין סודר אז הקרקע מחורה ויש מקרה לא קנו מיני אז אני מבין ככה אם לא קנו מיני הקרקע מחורה או לא?
לא
הקרקע עדיין לא מחורה או נתונה לא מכורה, לא נתונה. אז הוא יכול לחזור בו או לא יכול לחזור בו? אם לא קנו מיני, יכול לחזור בו?
כן.
פשיטה שיכול לחזור בו. ולכן צריכים להימלך בו. ולכן צריך להימלך. על מה להימלך? על השטר. על השטר. זה בלא קנו מיני. עכשיו אני שואל בקנו מיני. קניין סודר, מה אתה אומר?
מחלוקת.
מה מחלוקת?
לא קנו מיני ויצאתי, מה יכול
להימלך? בסדר, אומר לפי ההלכה, אני כותב את ההלכה. אני מקצר, יש בגמרא המחלוקת, אחד אומר, לא קנו מיני, פתאום אומרים לא, צריך למלוך הבא, אני מחסי אמרה, צריך למלוך הבא, קראתי בגמרא, ולכתה צריך למלוך הבא, לפי ההלכה. צריך למלך על השטר, למה? כי עוד לא היה קניין. עכשיו, קנו מיני, קניין סודר על המתנה של הקרקע. אז על מה לא צריך להימלך? מה לא צריך להימלך על מה? על השטר. על השטר. אז אם כן, הלהימלך ולא להימלך, זה שתי נושאים. פה נמלכים על השטר שעושה את הקניין, ופה להימלך על השטר שעושה רק ראייה. כן? אם השטר רק לראייה, זה מלך. עכשיו שאלתי שאלה תמימה. אם כתוב לא צריך להימלך, האם הוא יכול לחזור בו או לא יכול לחזור בו? הבנת הנקרא, מה אתם אומרים? מה? אם כתוב לא צריך להימלך, כי האומדנה שהוא רוצה. אז אם הוא מפר את האומדנה ואומר, לא, תביא עוד, יש אנשים סחטנים, אתם לא מכירים סחטנים? אתה רוצה שטר? עוד 100 שקל. יכול את זה לעשות או לא? לא אמרתי מותר לעשות, לא אמרתי צדיק, אמרתי האם יכול לחזור בו? מה התשובה?
תיאורטית כן, אבל להלכה לא.
למה לא? למה הלכה לא? תגיד למה לא?
כשעשים קניין, אז הוא כבר לא יכול לחזור.
ממה לחזור?
גם בקניין ומחירה לא תמיד אפשר לחזור.
ממה לחזור?
אבל בקניין נגמר הסיפור.
רבי שלמה, ממה לחזור?
איפה יש קניין?
בכתיבת השטר.
למה לא?
ושעשו קניין.
על מה היה קניין?
אני הולך עם הרן.
רגע, אני שואל, על מה היה קניין? הקניין היה על כתיבת השטר? הקניין היה על כתיבת השטר או על השדה?
על השדה.
השדה, אומר השדה, השדה...
אם עושים קניין...
השדה מכורה לך. אתה רוצה שטר? תשלם עוד 100 שקל.
לא
מדברים בין
הרבים.
אני גם, הרב בן יעקב מדבר כל השיעור על רמאים, מה קורה לרב בן יעקב? רב בן יעקב הדגיש שהוא מדבר, האם מצד הדין יכול לחזור בו או לא, מצד הדין יכול. תשובה, לא מקניין, האם אם כתוב שלא צריך להימלך בו, אז מה הסימן שהוא יכול לחזור או לא? שהוא יכול, רק לא תולים שהוא חוזר. למה כתוב שארית ישראל, לא יעשו העולם, לא ידברו כזב, מחר לא, מחר לא. רק אני שואל ברמה עקרונית, מה אני רוצה להגיד לכאורה לפי זה? אם כתוב לא צריך להימלך בו, זאת אומרת שצריכים את דעתו או לא צריכים את דעתו? מה? אם כתוב לא צריך להימלך בו, מה כבר לא צריך להימלך בו? מפני שהרצון שלו הוא רצון מתמיד, רצון ממשיך. מה שהוא גילה דעתו בהתחלה, הוא הרצון שלו ממשיך. מה זה אומר? שצריכים את רצונו או לא צריכים את רצונו? שצריכים את רצונו, ויש רצונו, ורצונו קיים כל הזמן, לכן לא צריכים להימלך בו, כי הרצון שלו קיים. לכן שאלתי, ואם הוא אומר אין לי רצון, נגמר הבטריה, עד שתביא 100 שקל אני לא נותן לך שטר בעדין.
יש לו עדים, מה יש לו לדעות?
מה?
יש לו עדים, העדים כתבו וחתמו, אפילו שהשטר אצלו, יש לו עדים.
טוב, אז רבי יוסף שואל, למה אדם צריך שטר? הרי יש לו עדים. תשובה, תשובה, תאריך תפוגה. האם לשטר יש תאריך תפוגה או השטר נשאר תמיד? השטר נשאר תמיד, היום מוצאים פפירוסים מימי בית... אבל העדים, מה יכול לקרות להם? ילכו למילואים, יהיו שגריר בוונצואלה, מה?
גם שטר שלוש שנים, זה נשחק,
לא יודע. שטר נשחק אחרי שלוש שנים? מה פתאום?
מה פתאום, יש שטר...
אני יש לי בבית מסמכים מלפני 45 שנה, חוץ מהכתובה, חוץ מהכתובה שלנו, שהיא כבר בת 50 שנה עוד מעט. חזקה, כי יש אנשים שהם בטוחים בעצמם ולא שומרים את השטרות. אבל יש אנשים שומרים את השטרות. אני שאלתי מה יותר טוב, עדים או שטר? שטר, למה עדים הלכו למדינת הים?
שטר מקוים, הוא
שווה. מקוים, נכון. בקיצור, אני בא להציג שאלה, והשאלה היא כזאת. אדם ראה איזשהו אירוע, נגיד ראה הלוואה, ראה גירושין, ראה משהו, והוא רוצה להעיד על מה שהוא ראה. מה שהוא ראה, הוא ראה. האם הוא צריך רשות מהאנשים המדוברים להעיד עליהם, הוא צריך מהם רשות, או שהוא מעיד מה הוא רואה? לא שואל אף אחד. לא צריך רשות, לא שואל אף אחד. כתוב בתורה, והוא עד או ראה או ידע, אם לא יגיד בנשא עוונו, מכאן שמצוות עשה להעיד. צריכים רשות מבעלי הדין? לא. ואני שואל, העדים האלה ראו את העדות, ראו שהוא קנה את השטר, כותבים עדות. אנו ראינו שפלוני מכר לפלוני את השדה ועשה קניין. ואנחנו מעידים בעצם חתימת ידינו בשטר, שהוא קנה את השדה. כן רוצה שנכתוב, לא רוצה שנכתוב, אנחנו כותבים, זה אנחנו רוצים לעשות. למה אנחנו עושים? כי זה היושר. אז למה כתוב בגמרא צריך להימלך בו או לא צריך להימלך בו? מה כל העניין בזה? שיכתבו מה שהם רוצים וזה ישמש עדות והוכחה שמה שהיה. אומר רבי דוד, אומר רבי דוד, עדות בכתב, טובה או לא? לא. זה רואים מהגמרא. עדות בכתב לא טובה. כי לו עדות בכתב, לו עדות בכתב, לו, הוכחה. לו עדות בכתב הייתה טובה, לא צריכים דעתו. כי אני חוזר ומדגיש. שאם אמרנו, לא צריך להימלך בו, אז מה אתה מבין? שהדעה שלו קיימת כל הזמן, שהוא רוצה ומסכים ותכתבו. אז צריכים את דעתו. סימן שאם הוא אומר אני לא מסכים, מתחשבים בדעתו. ולא כותבים. והשאלה היא למה? הרי מה שהם ראו, הם כותבים עדות. כותבים עדות, אנחנו מעידים שראינו. תשובה, מפיהם ולא מפי כתבם. זאת אומרת, עדות בכתב היא לא טובה. וזה נמצא בכתובות, הכלל הזה. נראה בכתובות דף קף עמוד א', והיום אולי נשאר בשאלה, דף קף עמוד א', נא נא להסתכל דף דף עמוד א', כאילו בהתחלה אני מקשה על עצמי, בסוף אני מטרס את עצמי. בשולי העמוד למטה, תנו רבנן, כותב אדם, עדותו שראה על השטר, ומעיד עליה אפילו אחר כמה שנים. אז מה רואים? שעדות בכתב טובה או לא טובה? הבנת הנקרא. אני שואל את המשפט, אתם תגידו מה אתם מבינים מתוך המשפט הזה, אני חוזר וקורא. כותב אדם עדותו על השטר ומעיד עליה אפילו לאחר כמה שנים. סימן, עדות בכתב טובה או לא טובה? טובה או לא טובה? לא טובה. כבוד הרב, לא טובה, כתוב, כותב עדותו בכתב ומעיד עליה, אומר רש"י. כותב אדם, אם עשה הוא עד בדבר ויראה לשוכחו, כותבו על חתיכת קלף ומצניע ומעיד, על פי אותו כתב אפילו לאחר כמה שנים. אמר רב אונה, והוא שזוכרה מעצמו. אמר רש"י, מה זה זוכרה מעצמו? בלא ראיית השטר נזכר קצת מעדותו מאליה. קצת הוא נזכר מעצמו, והיתר הוא נזכר מהשטר. על בסוף כשהוא נזכר מהשטר הוא כבר עכשיו מה? זוכר את הכל. השטר מזכיר לו. מה הוא לא זכר? הוא לא זכר שמות האנשים, הוא לא זכר בדיוק, אבל הלווה לו כסף, אני זוכר, הלווה לו 1,000 שקל, אבל מה היה באיזה מקום? כתבתי בירושלים, נזכרתי. ורבי יוחנן אמר, אף על פי שאין זוכרה מעצמו, אומר רש"י, אלא לאחר שרואה בשטר, נתן בליבו ונזכר, שלא נשתכח ממנו כל כך, שכשמזכירים לו, נזכר. אבל לא נזכר לגמרי, לא. ברחמן אמרי פי אבל לא מפי כתבם. כלומר, אם אדם כתב לעצמו תזכורת דברים, ואחרי 25 שנה הוא קורא, אומר, לא זוכר כלום. אבל מה שכתוב, לפי מה שכתוב, זה ככה זה. בא לבית דין אומר, אני רואה מה שכתבתי לי, ואז אני הייתי שפוי, והיום אני שפוי, אז זה מה שהיה. זה טוב או לא טוב?
לא.
לא, למה לא טוב? אתה זוכר, אתה לא זוכר? לא זוכר. אבל אם הוא אומר, אני באמת כבר שכחתי, אבל ראיתי את השטר, קראתי את הכל ונזכרתי מהסיפור. התרננתי זיכרוני. אומרים, טוב, שתי כוס קפה, תזכר יותר טוב. שותה כוס קפה, נזכר, בסדר. מה רואים מכאן? איזה עדות מקבלים? את השטר שלו או את הזיכרון שלו?
הזיכרון.
איך אדם עושה לעצמו תזכורות? יש הרבה אפשרויות. או שעושה לו קמת במשקפיים, או שעושה לו שטר, או ש... מה דין אם אשתו מזכירה לו? אתה לא זוכר, אתה לא זוכר, כפי שאומרת לי. מנחם, אתה לא זוכר, היה ככה? כן, נזכרתי. אז אם אדם נזכר, אז איזה עדות מקבלים? אחרי שאדם נזכר, מה מקבלים? את השטר? את השטר או את האדם? את האדם. אבל השטר עצמו, אומר רבי שלמה ורבי דוד וכל הציבור הקדוש היושב כאן, יש פסוק בתורה, מפיהם ולא מפי כתבם, שהעדות לא מתקבלת בכתב. אוקיי? כתוב בתורה. לא, 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 לא. איפה כתוב בתורה? שואל רבי שלמה, איפה זה כתוב בתורה? בסדר? כתוב בתורה פעמיים. על פי שניים עדים יקום דבר. על פי שניים עדים יומת המת. דרשו חז"ל. דרשו חז"ל. בתורה שבעל פה קיבלו. למה נאמר על פי? על פי מפיהם ולא מפי כתבם. זאת אומרת שכתב פסול. לכן כתוב כאן, והוא שזוכר מעצמו. לאור הדברים האלה אני מציג שאלה. שאלה בדיוק הפוכה עכשיו. כן צריך להימלך בו, לא צריך להימלך בו, בסדר. אז אמרנו, אם הוא מתנגד, הוא מתנגד. ואם הוא מסכים, מסכים. וכשהוא מסכים, אז מה יש ביד השני בסוף? מה הקונה מקבל? בסוף, אחרי שלא צריך להימלך, מה הקונה מקבל? קרקע ושטר. שאלתי ובקשתי, מה תוקפו של השטר? הלוא השטר הוא בעצם מפי כתבם. הקונה לא מקבל את העידים איתו. כי שאלנו קודם שאלה מצחיקה ופשוטה, למה צריכים את העידים? יש לנו את הבן אדם. תשובה, אי אפשר, אין אדם שעלית ברוח לכלוא את הרוח. אולי ימות, אולי ילך למדינת הים, אולי ימנו אותו שגריר בוונצואלה, לא יודעים. לכן האדם רוצה שטר. שאלתי ובקשתי אם ככה, מה מועיל שטר? הלוא כתוב בתורה מפיהם ולא מפי כתבם. אז אם כן, היום נשאר בשאלה, תגידו כבוד הרב, מקלקל לנו את העונג שבת, לא נוכל לישון, לאכול, לנוח בשבת, איך נוכל ללמוד? תשובה, תלמדו את התוספות ורבי יוחנן, תוספות ורבי יוחנן, כתובות דף כף, זה תוספות בעמוד א' וגם בעמוד ב'. למה זה גם בעמוד א' וגם בעמוד ב'? כי כתוב בתורה, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו, שביום שישי ירד כפול מן. לתוספות הזה הוא כפול, גם בעמוד א' וגם בעמוד ב'. אבל מי שלומד אותו מתקיים בו ברכה, כמו שבמן היה ברכה. אז יבין את התשובה לשאלה ששאלתי, ושאלה נכבדה מאוד, איך שטר מועיל, ולא כתוב, יש דרשת חזן, ביום ולא מפי כתבם. סיימנו את השיעור בשאלה. תוספות דף כף, כן. והסימנו בת קוף כבת כף.